אז כפי שהודעתי בשבוע שעבר, ברוך השם, אני עומד בין שמחה לשמחה. אתמול גמרנו שבע ברוכות של נכד אחד שהתחתן, יום חמישי בלילה עוד נכד מתחתן, אז בשבוע הבא, ביום שלישי, השיעור יוקדם לשמונה וחצי באופן חד פעמי, כדי שאני אספיק, כי אני מארח שבע ברוכות בשבוע הבא, אז השיעור יוקדם ויתחיל בשעה שמונה וחצי בעזר השם. אז השבוע, יש כוח רק בשמחות. אז השבוע אנחנו מסיימים חומש שמועס, ובשבוע הבא אנחנו פותחים חומש ויקרו. אז זה חמישה שבועות שאנחנו עוסקים במשכן וקהלוב, ובשבוע הבא מתחילים מה שמוגדר על ידי חזל תורס הכוינים, חומש ויקרו. ולכן חשבתי שדובה באיתו עם הטוב, היום אנחנו מייחדים את השיעור לנושא שאולי הוא נוגע לא חלמייסו, אולי. לא כל כך, אבל הקרובס קורבנויס בזמן הזה. האם מותר להקריב קורבנות והאם הקריבו קורבנות ללא בייס מקדוש. אז מלבד הפלפולים הרבים שהיו במשך הדורות בין גדוי לישראל, האם יש אפשרות להקריב קורבנות או לא, שנעסוק בהם בהרחבה, קודם כל שלוש מקורות בשס שלחוי למש מהם שאכן הקריבו קורבנות גם לאחר חור בבית המקדוש. שני מקורות שקשורים לרב גמליאל, ומקור שלישי שקשורה לרבי יהודה בן מזרו. אז בסנהדרין דף י' א' עומד בייס, אומרים חז"ל, צי וראי, תוך הזי בא בין תקיפה כמוה לענוותנים של אחריהם. וגם הוא מביא סיפור על רבן גמליאל. רבן גמליאל היה יושב על מעלה בהר הבית, והיה יוחנן הסויפר עומד לפניו, ושלוש אגרות חתוכות בידו. יוחנן הסויפר עומד בפני רבן גמליאל שיושב על מעלה בהר הבית, ורבן גמליאל מכתיב ליוחנן הסויפר מה לכתוב בשלושת האגרות. האגרת השלישית ממוענת לאחינו בני גולס בובל ולאחינו בני גולס מודאי ולכל גלויות ישראל בכל מקום שהן. ורבן גמליאל כותב לבני הגלויות, מכיוון שגוזליה רקיחין ואמריה דקיקין, הגוזלים עדיין קטנטנים, אפרוחים, והצון עדיין קטן מדי, אז החלטנו אני וחבריי להוסיף עוד חודש, חודש אדר, כדי שפסח יידחה בעוד חודש, והבהמות יגדלו ויהיה ראויים לקום פסח, והגוזלים הנדרשים לקיני זובים ויולדות, שצריכים להיטהר ולהביא קורבן כדי שיוכלו להשתתף באכילת קורבן פסח, ולכן החלטנו אני וחבריי להוסיף עוד חודש כדי שנוכל להקריב את הפסח כראוי. והגמרא רוצה להוכיח שרבן גמליאל היה ענוותן גדול, שהרי כנראה הוא היה הגדול, הנוסי, המנהיג, והוא מסתמך, החלטנו אני וחבריי. וגם הוא אומרת, אולי זה היה אחרי החוויה הקשה של רבן גמליאל, שמסופר בברוכס דף חוף חס, סוגיה מאוד ידועה, כשרבן גמליאל כאילו השפיל את רבי יהושע בן חנניה, שהיה ענוותן גדול, ורבי קיבי ורבי לוזה בן עזריה אמרו, זה לא יכול לעבור, ככה אי אפשר לסבול מצבים כאלה, והם החליטו להעביר את רבן גמליאל מהנשיאוס, עד שהוא פייס את רבי יהושע בן חנניה, ואז החזירו אותו. אז גם הוא אומרת, אולי הסיפור הזה היה בוסר די עברו, ורש"י מפרש, אחרי שרבן גמליאל בעצם פוטר, והחזירו אותו, אז הוא שינה את אורחותיו ואת אופיו, ואז הוא הפך להיות ענוותן, כך כתוב בגמור בסנהדרין דף י"א. מכל מקום רואים מכאן, שבימיו של רבן גמליאל הקריב קורבן פסח עכשיו. היו כידוע שני רבן גמליאל. היו יותר, אבל היו שני רבן גמליאל ידועים. רבן גמליאל הזוקן היה נכד של הלל. בנו של הלל היה שמעון, והוא כמעט מעט מוזכר בש"ס, ורבן גמליאל הזקן היה נכד של הלל הזוקן. הלל הזוקן נפטר 40 שנה לפני חורבן הבית, כמבוע בשבס דף תזבוב. אז רבן גמליאל הזוקן מן הסתם נהג נשיאות בזמן הבית. אבל רש"י מפורש שבסיפור הזה לא מדובר ברבן גמליאל הזקן, אלא ברבן גמליאל דיאבנה, שהיה נכד של רבן גמליאל הזקן. הלל הוליד את שמעון, שהוליד את גמליאל, שהוליד את שמעון, שהוליד את גמליאל דיאבנה, שהוא קרוי אביו של רבן גמליאל דיאבנה, בכל השעס הוא רב שמעון בן גמליאל, דהיינו רב שמעון בנו של רבן גמליאל הזקן, ובנו היה רבן גמליאל, סתם רבן גמליאל, שהוא קרוי גם רבן גמליאל דיאבנה, כי הוא היה ביאבנה מתלמידיו של רבי יוחנן בן זכאי, והוא כבר היה אחרי החורבן, וברור שמדובר ברבן גמליאל השני, משום שגם הוא אומרת, מקשרת בסיפור של רבן גמליאל ורבי יהושע ורבי עקיבא ורבי אלעזר בן עזריה, וכל אלה היו אחרי החורבן, ואף על פי כן הקריבו קורבן פסח, לכל מכאן ראיה, שקריבו קורבן פסח גם לאחר חורבן הבית. ביאנקב עמדן חלק עליו שילס יאבץ, זה מפי ת' דן בשאלה הזו. והוא אכן אומר שכנראה שקריבו קורבן הוא זמן מה לאחר חורבן הבית. ורבי יעקב עמדן מנחש, איפר פורם מן הסתם עדיין היה בידם, אז היה בידם לטהר תמאי מת. המזבח אולי עמד במקומו, אף על פי שחריבו את הבית, אבל לא עקרו עדיין את המזבח. ומכיוון שרבי יהושע סבור בזבוחים דף קוף זין מקריבן, אף על פי שאין בייס, וכך פוסק הרמב״ם, שאפשר להקריב קורבנות, אף על פי שאין בייס המקדש עומד במקומו, כמבוע בהלכס בייס הבחינה, אז רבי יעקב עמדן אומר, מהגמרא הזו מוכח לחוירה, שקריב קורבן פסח גם לאחר חורבן הבית, בימיו של רבן גמליאל דיאבנה. רבי גמליאל היה בן דורם של רבי אלעזר בן הורקנוס ורבי שוע בן חנניה, והם היו אחרי חורבן הבית. רבי יעקב עמדן כותב עוד, יכול להיות שכבר לא הקריבו קורבנות, אבל זמן קצר לאחר חורבן הבית עדיין קיוו וציפו יום יום שרבי בית המקדש ייבנה מחדש, ולכן התכוננו בכל שנה ושנה לקרובת קורבן פסח. ורבי יעקב עמדן לא שם לב ולא יכול היה לשים לב, כי חידוש הר"ן עדיין לא נתפסו בימיו. חידוש הר"ן שם בסנהדרין במקום שואל את אותה השאלה, לאחר חורבן הבית לא הקריבו קורבנות, וחידוש הר"ן מתרץ שהתכוננו בכל שנה לקרובת פסח, בתקווה שיבוא לבית המקדש. ואפשר לפרש את זה בדרכים שונות, אנחנו לא יודעים. בר כוכבא עדיין נלחם ברומאים, ורבי עקיבא חשב שהוא המשיח. אז יכול להיות שהיו רבים שקיוו שבר כוכבא בכל זאת יגבר על הרומאים וינצח, ובקרוב נזכה לבנות מחדש את בית המקדש. או שמה קיוו שאחרי הרומאים ינצחו, וכבר לא יפחדו ממרד, וכבר יצליחו לדכא את המרד, אז אולי שוב יתו חסד עם בני ישראל ויאפשרו להם לבנות מחדש את בית המקדש. או שמה, וזה נראה לי יותר, תמיד בשעת שבר, היו רבים מגדול ישראל וגם אנשים תמימים בישראל שהאמינו שאחרי שבר כל כך נורא, אלה ודאי חבל המשיח, ועכשיו משיח צדקנו בו יבוא במהרו. גם אחרי השואה לפני 75 שנה, היו רבים וטובים שהיו משוכנעים אחרי שבר כל כך נורא ושפך דם שלא הייתה כדוגמתו מאז ברי ישראל, המשיח חייב לבוא. לצערנו עברו 75 שנה ועדיין אנחנו מחכים לו בכל יום שיבוא. יהיה איך שיהיה. חידוש הר"ן אומר שכבר לא הקריבו קורבנות לאחר חורבן בית המקדש, אבל בכל שנה ושנה עשו את כל ההכנות הנדרשות לקריבת קורבן פסח בתקווה שיזכו להקריב קורבן פסח במוידוי, אם כך או אם כך. אז רבי יעקב עמדן גם מציע את האפשרות הזו, אבל הוא כותב מפורשות שאני נוטה יותר לומר שאכן הקריבו קורבנוי זמן מה לאחר חורבן הבית. יש סיפור אחר של רבן גמליאל, ושם תימה על הר"ן, משום ששם אי אפשר ליישב בדרכו של הר"ן, וזה בפסוחים עין דלת עמוד בייס, וזה משנה. מה עשה ברבן גמליאל שאמר לתבי עבדוי צי וצלי לי עשה פסח על האסקלה? אז שם אי אפשר לומר עשו הכנות, הוא אומר תצלי לי את הפסח על האסקלה, הוא מבקש ממנו והוא נותן לו הוראות איך לצלות את הפסח אחרי שקריבו קורבן פסח. וזה גם לכאורה רבן גמליאל דיאבנה, משום שבהרבה מקומות בש"ס מדובר ברבן גמליאל השני, שהיה לו עבד בשם תאווי עבדוי, בתחילת מסכת סוכר ובברוכס דף ממזיין. ואני אומר, אולי גם רבן גמליאל הזקן היה לו עבד בשם תאווי, איך אנחנו יכולים לדעת? ואולי רבן גמליאל השני היה בן בנו של רבן גמליאל הזקן, אולי תאווי היה בן בנו של תאווי עבדו של, של, של רבן גמליאל הזקן. הכל יכול להיות, או שמה, תאווי עבדו בימי רבן גמליאל הזקן היה צעיר ונמרץ, ולכן הוא שימש בנחרצות את האדון שלו, הוא אומר לו, תלך תצלה לי את הפסח. בימיו של רבן גמליאל דיאבנה כבר היה זקן, אז רבן גמליאל שחרר אותו כדי, זה דווקא רבן אליעזר שחרר את עבדו ולא רבן גמליאל, אבל מכל מקום. יכול להיות שתאווי האריך ימים והוא עבר בירושה מרבן גמליאל הזקן לנכד שלו רבן גמליאל דיאבנה, אבל גם בסוגיה הזו פלפלו האחרונים להוכיח שהקריבו קורבנות גם לאחר חורבן בית המקדש. הרשש פסוך המעיין ד' עומד על השאלה הזו, והרשש אומר, רבן גמליאל היה הרבה שנים אחרי חורבן בית המקדש, אז איך אכלו פסוכים? כך שואל הרשש, והרשש מביא איזה מקור מהיסטוריוני מאומס וואילום. לא יודע. הוא כתב ספר ממעיין. אני לא יודע מה זה ממעיין, אם זה ספר משלנו או משלהם. ראש הטבס, הסתכלתי באויז והודו, חשבתי אולי הם יפתחו את ראש הטבס שם ברשש, צורך המעין דלת, והוא כותב, שחכמים ואומס ואוילם אמרו שבר כוכבה בנה מחדש את בית המקדוש, כשהוא נלחם עם הרומיים, ואחרי שהחריבו את הבית, בר כוכבה גבר עליהם ובנה את הבית מחדש, ולזמן קצר, ואז אדריאנוס הכניע את בר כוכבה, והחריב מחדש את הבית שבנה בר כוכבה. ולפי זה אומר הרשש, לשיטתם, יכול להיות שבימי רבן גמליאל, הבית עמד לזמן קצר, ואז הקריבו קורבן פסח, והוא חזר ונחרב, אבל הרשש כותב, שבמקורותינו לא מצינו דבר כזה, וברור שאין דבר כזה, משום שאין לנו מקורות של אומס אחרים, על סיפורי החורבן, חוץ מיוסיפון, אנחנו לא יודעים על מקורות מהימנים, והמקורות המהימנים על כל סיפורי החורבן, זה דבר חזל בבבלי, בירושלמי, במדרושים, ואין רמז לדבר כזה בשום מקום, ולכן לגמרי לא סביר. אבל הרשש מציע אולי פתרון אחר לתעלומה הזו, לפי המבוא בבית סדף חוב בייס, שנהגו לאכול בליל הפסוחים, גדי מקולס. ורשי כותב גדי מקולס, זה חלקון פסח. אומר הרשש, יכול להיות שקראו לזה פסח. כי הגדי הזה היה זכר לקורבן פסח, ולכן אולי נהגו לקרוא לזה פסח, והוא שרבן גמליאל אומר, טוב יעבדוי, לך וצלה לי את הפסח על ההשכלה, גם ההערה מחודשת עד למאוד. אבל מכל מקום, אלה שתי המקורות שקשורים לרבן גמליאל של החוירה, משמעם שהקריבו קורבן פסח גם לאחר חורבן הבית. אני נוטה יותר, מכיוון ש... עוד מעט נוכיח מדברי הראשונים שלא הקריבו קורבנות לאחר חורבן הבית, ומכיוון שלא סביר שרבן גמליאל השני היה בזמן החורבן, אני נוטה יותר לומר, וזה אין זה פלא כלל שגם רבן גמליאל הזקן היה לו עבד באותו שם, וגם הנכד שלו, ואולי השם הזה היה שם נפוץ מאוד אצל עבדים, מה הפלא? הם היו שני רבן גמליאל ושני רבי יוסיז ועשרה רבי יהודז, אז היו כמה וכמה תאווי עבודים, ורבן גמליאל הזקן היה לו עבד בשם הזה, וגם רבן גמליאל דיאבנה היה לו עבד בשם הזה, וזה לדעתי הפתרון היותר סביר במה שכתוב בפסוכים עין ד', שבימי רבן גמליאל, קריב קום פסח מדובר ברבן גמליאל הזקן, וזה גם הפתרון לדעתי בסיפור של רבי יהודה בן בסיירו. אז דף ג' עומד בייס במסכת פסוחים, סיפור ידוע על ההוא ארמו, היה גוי שהתרברב, כולם ידעו שהוא גוי, והוא היה גר בנציבין, והתרברב שאני כל ערב פסח נמצא בירושלים, ואני אוכל את קורבן פסח של היהודים, אמרו לו מה זה אסור, הוא אומר אני יודע, כתוב כל בן נאכל לא יאכל, אבל אף פעם לא ביקשו ממני תעודות, אף פעם לא ביקשו רישיונות, ובכל שנה זה כיף, הוא מספר, אני אוכל את כל מהפסח בירושלים, ורב יהודה בן בסלע מזדעזע על הפשע הזה, והוא אמר לו, אני חושב שהם יודעים שאתה גוי, ולכן אף פעם לא הוציאו לך לאכול מן הזנב. בוא תבקש מהם את הזנב, זה החלק הכי משובח, ולכן לא נותנים לך את זה. אז פעם הבאה תבקש את זה. אז הוא מגיע פעם בנה, והוא שואל אותם, למה אתה אף פעם לא נותנים לי מן העליו? והיהודים מסתכלים זה על זה, 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 זה קרב על גבי המזבח, לא אוכלים את זה, איזה רעיונות. שאלו אותו, מי אמר לך, מי סיפר לך על הזנב שהוא כל כך טעים? הוא אומר, רב יהודה בן בסיירו. הבינו אנשי ירושלים, שאם רב יהודה בן בסיירו אמר לו, צריך לבדוק בציציותיו, מצאו שהוא גוי והרגו אותו. כך מסופר בפסוחים דף גמל עמוד בייז. תמי המרת שחייס, לא על פסוחים, אלא בתשובס, יש תשובס מרת שחייס סמם בייז, במדרש כתוב, זה על ספר שמואל, שרבי יהודה בן בסיירא, היה לו סיפור עם אבוהו דשמואל, ושמואל היה הדור ראשון של המוראים, והוא בירך את אביו של שמואל, שיהיה לו בן כמו שמואל הנובי, ומבירכתו שרבי יהודה בן בסיירא, נולד שמואל, מגדוי לאמרוהם, חברו של רב, שואל מרת שחייס, איך יכול להיות שרבי יהודה בן בסיירא היה בזמן החורבן, והוא היה בדור האחרון של תנאים, והוא בירך, זה יותר מ-200 שנה. ואם אמרו, אשריך רבי יהודה בן בסיירא, שעתו בנציבן, והוא מצדוס פרוס עד ירושלים, כנראה שהוא היה מגדוי לדור, והוא היה בעל שם, בזמן חורבן הבית, והוא עוד היה בדור האחרון של התנאים, זה יותר מ-200 שנה. הוא אומר, מרת שחייס, כנראה שהוא האריך ימים יותר מ-200 שנה. או שמה נאמר, שגם הסוגיה הזו מוכח, שקריבו קורבנות שנים ניכרות, שנים רבות לאחר חורבן הבית, ולכן בימיו של רבי יהודה בן בסיירא, עדיין הקריבו קורבן פסח. אז אלה שתי אפשרויות שרואה מרת שחייס. ונעלם ממנו ירושלמי מפורש, וירושלמי מופיע פעמיים, ובירושלמי מסופר. שרבי יהודה בן בסיירא בא לעולם ונולד מברכה של רבן גמליאל, הזוקן, והוא היה חברם של רבי עקיבא ותלמידיו, ופלפל הרבה עם רבי יוסי בן חלפתא, ורבי מאיר בעל הנס, ורבי יהודה בר אלוהי, אז איך יכול להיות שהוא נולד מברכה של רבי גמליאל דיאבנה, והוא היה בזמן בית המקדש, כאשר רבי גמליאל דיאבנה היה הרבה אחרי בית המקדש, וברור כשמש היו שני רבי יהודה בן בסיירא, אחד היה בסוף תקופת התנאים, בימיו של רבינו הקודש, ואבוהו דשמואל, ואחד היה קדום מאוד בזמן בית המקדש, אז הסיפור בברוכס, בפסוכם דף ג', זה רבי יהודה בן בסיירא הראשון, ורבי יהודה בן בסיירא השני בירושלמי הרבה פעמים כתוב רבי יהודה בן פתירה, פי במקום בית, וברור שהיו שני תנאים עם אותו שם רבי יהודה בן בסיירא, מכל מקום. אלה שלוש מקורות שגדוי לדורס רצו להוכיח ולפלפל, שאולי לאחר חורבן הבית עדיין הקריבו קורבנות, וזה מביא אותנו לשאלה היסודית, האם אפשר להקריב קורבנות? אז רבי ישוע סבור, פסוכים קופזיין עמד בייס, שומעתי שמקריבן אף על פי שאין בייס, וכך פוסק הרמב״ם, בבייס הבחירה, הרכס בייס הבחירה, כמדומני תזבוב, שאפשר להקריב קורבנות אף על פי שאין בייס בייס, והרבד כותב שזה סברת עצמו, אבל ידענו מסויד השם ליריו, שאי אפשר להקריב קורבנות, בלי בייס המקדוש. וזה ביטוי מעניין של הרבד. ידענו. איך ידענו? מסויד השם ליריוב. אומר הרדב"ז קצת בציניות שם במקום. אין לי ספק של הרבד היה גילוי. הוא כותב סויד השם ליריוב, הוא לפיכך, הוא אוהל לשם בזמן הזה, אינו חייב קורויס, כי בוט לו קדושס המקדוש, כך כותב הרבד. כשחורב הבייס בטלה קדושס המקדוש, ואין חייב קורויס מי שעולה לשם, וכך נגלה מסויד השם ליריוב. אומר הרדב"ז, אין לי ספק שנגלה לו, אבל אם היה לי אותו גילוי, הייתי חושש תויר אלוהי בשמיימי, ולא הייתי סומך על הגילוי הזה. כך כותב הרדב"ז. לא הייתי מעיז לעלות להר הבייס ולהסתמך על הגילוי שהיה לי, משום שאולי תויר אלוהי בשמיים. כך כותב הרדב"ז. אבל זה סגנון של הרעבד גם במקומות אחרים, וזה מאוד מעניין. הרעבד בפרק חס הלוחאים אל חסלו לב, חולק על הרמב״ם לגבי הרובה שניקטם, וכותב, כבר הופיע רוח הקודש בבייס מדרושנו. וגם שם הרעבד פוסק הלכה, כבר הופיע רוח הקודש בבייס מדרושנו, ונחלקו אחרונים, איך לפרש את הדברים הסתומים האלה, כאשר תשובס, מהרי בן לב, חלק בייס מקוף יוד, מהרי בן לב, מהרי בן הבין, שכבון עשה רעבד לרוח הקודש ממש, מעין נבואה. קאפה הסתמורים, מרם בן חביב, בסוג הדף למד בייס, אומר, שאין כבון עשה רעבד, אלא לאוים הכסבור, ולעסוק שמה יצא לי בדהלך עשה, ולכוון לאמיתו של תוירה, זה הכוון הרוח הקודש, והוא לא מתכוון לפסוק לפי רוח הקודש. אז בדברי גדוי לאחרונים, מהרי בן לב ומרם בן חביב, מצינו שתי גישות איך לפרש את הלשון הזה שברעבד בלחס לולב, אבל גם פה כותב הרעבד, סויד השם לירב. אז לדעס הרמב״ם לכל ערב, אפשר להקריב קורבנות, ולדעס הרעבד אי אפשר. והוויכוח הוא, לך החום בסמקדש, האם פוקו קדוש עשה מי גדוש? האם עדיין יש מקום להקריב שם קורבנות, כי אפשר להקריב קורבנות אלו בבייס המקדוש? אז מוירה מקדוש, ושימויסס מקדושיכם, גם כשהם חרבים יש מוירה מקדוש, אבל אם יש קדוש עשה מקדוש, זה מחלוקת הרמב״ם, הרעבד, הרמב״ם פוסק רבי יהושע, זבוכים קוף זין, והרעבד כותב שאי אפשר להקריב קורבנות לאח החור מבייס. כפתוי ופרח, רב השטורי הפרחי, היה מאחרוני הראשונים בארץ ישראל. והוא מספר על הרח מפריז, אחרים גורסים הריח מפריז, רבי חיל מפריז, שהיה מבעלי התויסבס, והוא ארגן קבוצה לעלות לירושלים, להקריב קורבן פסח בשנת י' זיין לאלף השביעי, לאלף השישי. יוד זיין לאלף השישי, זה היה לפני 760 שנה, וכפתו בפרח מספר שרבי חיל מפריז, או הרח מפריז, גרסות שונות יש בדבריו, תכנן לעלות לירושלים כדי להקריב קורבן פסח, וכותב, כפתו בפרח, כל כך התרגשתי והתבלבלתי שלא שאלתי אותו ומה בקשר לתומו, והאם לא צריך כהנים מיוחסים? לא שאלתי אותו שום שאלה, והוא מצטער שהוא לא שאל אותו מה התוכנית שלו. והתוכנית הזאת, ככל הידוע לנו, לא יצאה אל הפועל. ואילו היו באמת מקריבים קורבנות לפני 700 שנה, זה בהכרח היה חייב להיות נידון נרחב בספרי גדולי הזמן, ולא מופיע בשום מקום. ולכן ברור כשמש שהתוכנית הזו לא יצא אל הפועל, אבל בכל אופן מצינו שהיו מן הראשונים הבעלי התויסי שפסקו כמו הרמב״ם, והתכוונו וניסו לעשות מעשה, אלא שלא ידענו למה, ברור שהתוכנית הזאת לא יצא לפועל. לפני כ-200 שנה הייתה התעוררות מחודשת על ידי רב צבי הרש קלישר, שהיה תלמיד של רבי עקיבא איגר, והוא רצה לנהל מסע ומתן עם השלטון האוטומני, עם הטורקים ששלטו אז בארץ ישראל, והוא עירב עסקנים גדולים כדי שיאפשרו לנו להקריב קורבן פסח. ורב צבי הרש קלישר כתב ספר שלם בשם דרישס ציון כדי ללבן ולבסס את העמדה שלו שראוי להשתדל להקריב קורבנות בזמן הזה. למה כל הסיפור היה קורבן פסח ולא שני תמידים בכל יום? מסביר עם ינקה ומדן, אי אפשר להביא קורבנות ציבור כי הם מביאים קורבנות ציבור אלה מתרומס הלישקו. ואין לישקו ואין תרומס הלישקו וכולי על ממוידים שאין חיוב מחצה שקל בזמן הזה. אז אי אפשר להביא קורבנות ציבור. ולכן כל האפשרות זה רק קורבן מיוחד, ומכיוון שקורבן פסח רובצת חובה על כל אדם, ולכן תמיד ההשתדלות הייתה קודם כל בעניין קורבן פסח. זה קורבן מיוחד, כל אחד מביא את מהקניין האישי שלו, לא צריך תרומת לישקו, ולכן כל הניסיונות תמיד היה קורבן פסח. אז זה בצבי השקלה שכתב ספר
להסביר למה לשיטתו צריך להרכיב קורבנות. אחד מבני דורו, רב חיים נתנזון, כתב ספר נגדי, כמנהגנו תמיד, כשיש איזה רעיון חדש, והספר שלו קראו אבוידו טאמו, והוא חולק לגמרי ומתייחס לכל סעיף ולכל טענה של רב צבי אשכרלשה ומפריך אותם. מה שחשוב לציין, רב צבי אשכרלשה פנה לרב הגדול שלו רבי עקיבא הגה, ורבי עקיבא הגה התנגד לרעיון, והוא הדפיס את התשובה של רבי עקיבא הגה בספר שלו, ורבי עקיבא הגה לא הסכים לרעיון הזה לחדש את הקרובס קורב פסח מזמן הזה. ורב הש פסח פרנק כתב על זה קונטרס בשם מקדש מלך, ורב דובל קרלינר בספר שלו בשאילה סדובד יש קונטרס בשם דריש הסים וירושלים, ורק בקצרה נעבור על כל נקודות הספק ונקודות המחלוקת בפולמוס הגדול הזה, כן אפשר להקריב קורבנות בזמן הזה או אי אפשר. קודם כל הבעיה הגדולה של תומו, אז כל אחד בטח צועק בליבו, אבל תומו הותר בציבור. לא, ההלכה היא שתומו דחוי בציבור, אבל לא הותר. זה מחלוקת ביום דף זין ובפסוחים דף עין זין, והרמב"ם פוסק בהלכות ביאס מקדוש, שתומו דחויה בציבור, ולפי פשטס הסוגיות משמע, שלמדנו מתומו דחויה בציבור, צריך ריצוי ציץ, צריך שהציץ ירצה, ורק אז תומו דחויה בציבור, ובזמננו אין ציץ, מהרבה סיבות, אנחנו לא יודעים בדיוק איך לעשות את הציץ, ויש רמב"ן ורש"י, לא ברור מה זה הציץ, אין הציץ מרץ אלא על מצחוי של כהן גודל, ואין לנו כהן גודל בזמן הזה, ולא ייתכן כהן גודל בזמן הזה, כי הכהן גודל מתמנה על ידי הסנהדרין. אז אם אין כהן גודל ואין ציץ, אז אין מה שירצה. והרמב"ם פוסק תמיד דחוי בציבור, אז אי אפשר להרכיב קורבן. אבל התוספות סבורים שריצוי ציץ צריך רק לכתחילה, וזה לא מעכב, ובמקום שאין ציץ אפשר להרכיב גם בלי ציץ, ובסוגיה הזו פרפלתי במנחסו של מסכת פסוחים, סימן עין ג', ולכן לא נרחיב בה, הדברים נידונים במנחסו של מסכת פסוחים, סימן עין ג'. אז זה היה פולמוס אחד. האם אפשר להקריב קורבן פסח, כאשר אנחנו כולנו תמיי מייסים, ותמו דחוי בציבור, וצריך ריצוי ציץ. ויכוח אחר היה, האם די בכהנים בני זמננו לעשות אבוידס הקורבנות. רבי עקיבא הגה סבור שלהקריב קורבנות בבית המקדש צריך כהן הייחוס, שאין פקפוק בייחוסם, והכהנים בזמננו מוגדרים ככהני חזוק, לא כהנים מיוחסים. החסם סויפות, שוב הסיודי סימן שלם הדבר ואומר, גם כהני חזוק יכולים להקריב קורבנות, מה, למה לא? וזה מביא אותנו בעיקר לסוג הזה כמו בקסומס דף חוף בייז, והראשונים שם מסבירים שחזקס קורן המועיל רק לאותם הדברים שהוחזקו בהם. ודאי אחרי אלפי שנים אי אפשר לומר שהוחזקו כהני חזוק על להקריב קורבנות. לפני בשעס חורב מבייס, לפני 1600 שנה, היו כהנים מיוחסים. אז כל הסוגיה של כהנים זה פולמוס גדול, וכתבתי על זה הרבה תשובס. היו מגדול ישראל בראשם, אמר השדם והרשל. ים של שלוימה, חולין, פרק חס, סימן ד' ועוד מקומות בים של שלוימה, הים ששלוים מסבור שכל הכהנים בזמן הזה הם סופק כהונה ולא יותר. אחרי כל כך הרבה שנים, מי יודע כמה פסולי כהונה התערבבו, ולכן כל הכהנים בזמננו הם רק בסופק, אלה שהולכים אחרי החזוקה. כך דס מרשנם, ים ששלוים, רבי ינקה ומדן גם בתשובות וגם במויר וקציא עושים עקוף חוף חס, בדיני נשיא הסקפיים וברך הסקויינים, כשהוא מנסה להסביר למה בחוץ ארץ, לא נהגו לשאת כפיים. מוגן אברום, כבר כותב לגבי המצווה של וקידשתוי. אומר מוגן אברום, אנחנו לא כל כך מקפידים היום, אסור לעשות מלוך על ידי כהן, והיום לא כל כך מקפידים שאדם לא יבקש מכהן, תביא לי חפץ או תקנה לי משהו, משתמשים בכהנים. אומר מוגן אברום, כי כל הכהנים היום זה רק סופק כהנים, ולכן נהגו להקל, אז יש מגדולי הפויסקים שהתייחסו בהסתייגות לחסקס כהונה בזמן הזה, אבל מאידך, איך אפשר לומר שזה סופק כאשר מסם בכל יום דויים ביום מוי הכהנים מברכים על ברכס כהנים, וסופק ברוכה לכולה. אם זה סופק אי אפשר לברך, מסם בכל יום שמברכים על המצו של פדיין הבן על ידי כהן, אם זה סופק אי אפשר לברך, ולכן. בתשובות רבות שכתבתי, ויש מגמה אצל גדולים שונים בזמננו, בשאלות שקשורות לסופג רושה לכהן, סופג יוירס לכהן, נוהגים להקל ולצרף את השיטות שכל הכהונה בזמן הזה כהונה מסופקת, ולכן יש יותר מקום להקל, ואני מתנגד לזה בכל תוקף. אני חושב שצריך להתייחס לכהנים בזמן הזה ככהנים ודויים, אחרת אי אפשר לעשות ברוכס, לא בפדיין הבן ולא בנשיאת כפיים, סופג ברוכס לכולה. ואני לא ניחה לי בכל ספק של גרוש של הכהן וחלולה לכהן וגיורס לכהן, אנחנו רואים ספק סווייקר, אני לא חושב שאפשר לצרף לסופג. השיטה שכהנים בזמננו הם כהנים מסופקים. אבל המיתור של דבר, הרמור כבר מביא שתי דעות בסוף סמטוף נון זיין בלחס פסח, והמשנה ברורה גם דן שם, האם אפשר להכיל חלה בזמן הזה לאדם שטוב על או לקוטן שמעולם לא נטמע למייס. וזה שתי דעות ברמור. האם בזמן הזה כהנים טהורים יכולים לאכול חלו? ושורש הסופק הוא, האם זה ודאי כהנים? ולכן אין סיבה שלא יאכלו חלו, או שמא יש ספק בחזקס הכהונה. וזה שתי דעות שמביא הרמ"א בסוף סימן טוף נון זיין בהלכס פסח. זה היה הנושא השני שגדוי לסועל התחבטו ונחלקו בדיוסיהם לכאן ולכאן. הנושא השלישי, גם הוא נושא נכבד, ארבע בגדים של כהן הדיית, אחד מהם זה אבנת, ויש מחלויקס בסבוכם דף יוד בייז, דף יוד זיין, האם האבנט של כהן הדיית גם יש בו תחילס או לא? וספק מה זה התחילס, וזה מביא אותנו לפולמוס של התחילס. ואני כתבתי במחסו שתשובס חלק בייז, סמן א' בייז ג' ד', את דעתי, אני סבור שעדיין אין בידינו את התחילס, ומה שאלפים היום לבשים תחילס, לדעתי זה לא חילזון התחילס, והבהרתי את דעתי בתשובות שלי, ולדעתי התחילס תקום וטיפול לפי קנה מידה אחת. והתחילס שמשתמשים היום, החילזון לא תואם את התיאורים של חז"ל בחילוזון. ולא מעניין אותי כל המחקרים הארכיאולוגיים וכתבי היוונים, לדעתי הם לא רלוונטיים, אז מצאו מרבצים עצומים של קונכיות של התחילס. ואני חושב שהתחילס היה מעט, ותחליפי התחילס היו הרבה. רק הכהנים לבשו תחילס, ורק במשה מקדוש לבשו תחילס, והיו המון תחליפי תחילס. ואם מצאו כמויות עצומות של קונכיות של חלזון, זה סימן שזה לא התחילס. מנסם הייתה תעשייה אדירה של צבע כחול, תחליפי תחילס. בכל אופן, בשעתו, לפני 200 שנה, ודאי שלא ידעו מה זה תחילס, ולכן רבים טענו, הלו, ציטטתי בטעות קודם, צבוכם י' ז' זה הגמור בזמן שאין בגדיהם עליהם, אין כהונה שם עליהם. כהן בלי בגדי כהונה איננו כהן, לא יכול לעשות אבוידה. ואם אנחנו לא יודעים איך לעשות את האבנית, אז אי אפשר להקריב קורבנות. טען רב צבי אשכלשר, הוא מאוד התעקש להעמיד את דעתו. אם התחילס לא מעכבת בציצס, אז למה שזה יעכב בבגדי כהונה? טענה לא משכנעת, בציצה זה לא מעכב, כי יקר המצה זה לובון, אבל אם כתוב באבנט שזה עשוי תחילס, אז מנעים לנו לחדש שזה לא מעכב. אבל הוא טען, תחילס זה בעצם צמר. זה רק צמד צבוע. אז מסתבר, כשם שאין התחילת מעכבת בצץ, אז גם בבית תקעון הזה לא מעכב, אבל אין, אין כל הכרח בטענה הזו, מכל מוקרים. הרמב״ם, וזה ויכוח מעניין, הרמב״ם בהלכס כלי המקדש, נראה אם זה מופיע בקונטרס שלנו, כלי המקדש פרק חס הלוך י' ג' כל מקום שנאמר בתואר שש או בעד הוא הפישטים והוא הבוץ, ותחילס אמורה בכל מקום הוא הצמר הצבוע כעצם השמיים שהוא פתוח מן הכוחל, הרגמן הוא צמר הצבוע אדום, ותולה השוני הוא הצמר הצבוע בתולעת. מרכבס המשנה ברך הסטצס טוען משמע מדיבר הרמב״ם שתחילס של ביג דקורונה זה לא התחילס של ציצס. תחילס של ציצס, הרמב״ם כותב להדיה שהצלס הוא מן החילזון, והוא מתאר את החילזון ואת התהליך איך מוציאים תחילס, וכאן הוא כותב תולה השוני זה הצבע שעשוי מתולעת, והתחילס הוא צבע כחול, והרגומן הוא צבע אדום. טוען המרכבס משנה, בביג דקאון התחילס זה צבע כחול, ולא חשוב איך עושים את הצבע הזה. התחילס זה צמר, צבוע בצבע כחול, ולא צריך על אוזן. כך טוען כי זה משנה. אבל במשנה למלך היה פשיט עלי, שתחילס זה תחילס, ואין שני תחילס, וכשם שתחילס של ציצס מחילזון מסוים, כך גם תחילס של האבנית ושל ביג דקאון. וזה עוד ויכוח מעניין, כי המשנה למלך באמת תמיה. למה הרמב״ם סותם את דבריו, ולא כותב מה זה התחילס? רשי להדיה כותב בפרשס תרומה, תחילס צמר צבוע בדם חלוזוין, וצבעו ירוק. אבל רשי בפרשס תרומה לא מדבר על ציצס, הוא מדבר על ביג דקאון, והוא כותב צבוע בדם חלוזוין. זה בכלל מעניין שרשי כותב שהוא ירוק ולא כחול. אז יש מקורות שמשמע שהם קראו ירוק, מה שאנחנו קוראים כחול. אבל מכל מוקוים, זה היה עוד פולמוס במסגרת השאלה הגדולה של הקובס קרבונס בזמן הזה, והיה פולמוס גם אם אנחנו יודעים את המקום המדויק של המסבח, איפה המסבח אמור לעמוד. האורך לונר, בניין ציין, חלק א', סימן א', בא בטענה לגמרי חדשה וגאונית, והוא טוען. בסבוכם הם ואוו מתבייז למדנו במשנה, לשם שישו דבורם הזבח נזבח, לשם ריח, לשם ניחוח, ובפרשס התוכחה, פרשס בחוקו יסוי, אומר הקודש ברוך הוא בתורסוי, והשימוי סייס מקדושיכם, ולא אריח בריח נכויכם. אם הקודש ברוך הוא אומר ולא אריח בריח נכויכם, אז איך אפשר להקריב קורבנות לשם ריח ולשם נכויח? אז איך אפשר להקריב קורבנות בזמן הזה? כך טוען אוחנה. ומעניין ששלושה גדול ישראל חידשו את אותה טענה. הם לא ראו זה את זה ולא ציטטו זה את זה, אבל גם הנציב בהמק דובר, על הפסוק והשימוי סייס מקדושי חם כותב את אותה הטענה, והחזוניש במנוחס דף למד. והראשון הוא הבניין ציון. רב הרש קלשר ואחרים תנו לאומתו, אז הנובי אומר, גם כי תרבו תפילו אינני שומע, אז הפסקנו להתפלל, ובפריסכם כפיכם עלם עיני, אז אנחנו לא נושאים כפיים, שבתכם ומועדיכם שונו נפשי, אז אנחנו לא שומרים שבת, אנחנו עושים את שלנו, והקודש ברוך הוא ברחמיו, אולי, אולי הוא בכל זאת יקשיב לתפילות שלנו, אבל בכל זאת זה לא לגמרי דומה, משום שכאן טוען האורך לנר, יש משנה שצריך להקריב קורבן לשם ניחוח. האם אפשר להקריב לשם ניחוח כאשר הקודש ברוך הוא אומר ולא אריח בריח נכויכם? אני לא רואה בטענה הזו טענה מכרעת, ואני יכול לשמוע את הטענה הנגדית. כשם שאנחנו מתפללים, למרות שהנובי אומר ועלם עיניי, אנחנו מקריבים לשם ניחוח. הקודש ברוך הוא יחליט אם הוא כן רוצה להריח או לא רוצה להריח, אבל אנחנו לא מנועים להקריב לשם ריח ולשם ניחוח. יש פונים לכאן ולכאן, ואלה מן הסברות שאין בהם הכרל, אני יוזדעתי. יש גם מקום לטון שיש שוני, יש הבדל בין פסוק בתורס מוי של דברי התוכחה שבנביאים, אבל זו כבר סוגיה אחרת. אלא שבפולמוס הזה יש לי עוד טענה מעניינת. הרמב"ן מסביר בפירושו על התוירה, שהתוכחה שבמשנה תוירה מתייחסת לחורבן בית ראשון, והתוכחה שבתורת כהנים, בחוקי ישראל, התוכחה השנייה בפרשת כי סובה במשנה תוירה מתייחסת לחורבן בית שני. ולפי הרמב"ן, ולא אריח בריח נכוחיכם, מתייחס לחורבן בית ראשון. אבל אחר כך נבנה בית שני, ובבית שני הקרבנו קורבנות. בהכרח, שכאשר הקדוש ברוך הוא ציווה על ידי נביאי ישראל, ודניאל, ועזרא, ונחמיה, לבנות בית שני, אז הוא ביטל את הגזרה של ולא אריח. ובתוכחה של בית שני, לא כתוב ולא אריח נריח נכוחיכם, אז מהכי תעשה לומר שבזמן הזה, הקדוש ברוך הוא אומר, ולא אריח וריח נכוחיכם. הדברים מתייחסים לחורבן בית ראשון, והם בטלו כשבנו את הבית שני, ובמשך 400 שנה הקרבנו קורבנות, ובתוכחה השנייה שמתייחסת לבית שני, לא נאמר ולא אריח וריח נכוחיכם. וגם פה יש מקום לטעון, בכל הזמן שיש והשם מויסיס מקדושיכם, חוזר גם ולא אריח בריח נכוחיכם. אז נכון, שכאשר נבנה בית שני, הקדוש ברוך הוא כן הריח, אבל כאשר חרב הבית השני, והתקיים בנו והשם מויסיס מקדושיכם, אז חוזר גם ולא אריח בריח נכוחיכם. ולכן הטענות האלה הם תלויות בדקוס הסבורה, ואין בהם הכרח. אבל המעשה, שמעתי הרבה פעמים ממורי ורבי, הרבי מקלויזנבורג, שהיה מצטט מהדברי חיים. וגם בימיו של הדברי חיים, זה כבר היה דור אחרי רב צבי אשכל השם ורבי עקיבא איגר, אבל עדיין הייתה פעילות, ואני חושב שאז הרבו את מוישה מונטיפיורי במסע ומתן עם האוטומנים. אז הרבי מקלויזנבורג היה מצטט את הדברי חיים, שדברי חיים היה אומר. יש לנו רמב״ם ואנחנו יכולים לפתור את כל הבעיות להלוכה, ותומהות ובציבור, ואנחנו נוכל לעשות את בגדי כהונה. אבל לא המתנו 2,000 שנה בגלות, כדי שמוישה מונטיפיורי יבנה לנו בית מקדש, או יקריב לנו קורבנות, כך אמר הדברי חיים. וכן זה כותב אחסם סויפה בתשובה המפורסמת ריש למד ווב בירדי, והוא אומר, ככל אשר הנעימה ראו ישרוס, תבנס המקדוש, ותבנס כל כלב כן תעשו, וראשי כותב כן תעשו לדוירס, שגם לדוירס צריך להיות ככל אשר הנעימה ראו ישרו. וכמו שדוד המלך אומר, הכל מיד השם עלה הסקיל, אז לא נקריב קורבנות, ולא נבנה את בית המקדוש, אלא על פי נובי. והבריסקרוב הביא ראיה גאונית, גאונית ממש, להוכיח שלא מקריבים קורבנות, אלא כשיש בית המקדוש, וכשיעל רוצן לפונה ויזבורך שמוי. אז זבוך המיין היום עד אלף. רבי לא זה אוימה משום רבי יוסי הגלילי. פיגול בדבר הנעשה בחוץ, אז יש לזה דין פיגול. פיגול בדבר שנעשה בפנים, לא פיגול. אומר המנחמן, אומר רבי ברבו, אומר רב, הלכסה כרבי לא זו. אומר רבי יוסף, הלכסה למשיך? אומר זה הלכסה למשיך. אין פיגול בזמן הזה. אומר הבעיה, אלא מייתו, כל שחיתס קודשים לא ליסנו, הלכסה למשיך, אלא דרויש וקבל שכר. אומר הבעיה, אז בשל מה אנחנו בכלל לומדים סייד הקודשים? זה הכל הלכסה למשיך. למה זה הלכסה למשיך? אם אפשר להקיב קורבנות בזמן הזה, למה זה הלכסה למשיך? אולי נחדש את הקרבת קורבן פסח, למה זה הלכסה למשיך? אומר הבריסקרוב, מגמו הזו מוכח שזה הלכסה למשיך. שרק בביאס הגויל, ועל פי מוישה רבינו, ועל פי נובי, נחדש את הקרבת הקורבנות, או כפי שכותב הרמב״ם בפרק י' ממלוכים, מלך המשיח עושה לעמוד ולהחזר מלכס בית דוד ובוינה מקדוש ומקבץ נדחי ישראל מקריבן קורבנות. זה הכל יקרה בזמן שיבוא מלך המשיח וכפשטס לשון הרמב״ם. יש מקום להתווכח ולומר, מקריבן קורבנות זה קורבן סטיבור, אבל קורבן מיוחד אפשר בזמן הזה. פשטס לשון הרמב״ם, יבוא מלך המשיח, בונה בית המקדוש ומקריבן קורבנות, אז בואו נקווה מהר יבונה בית המקדוש ונזכה שוב להקריב קורבנות אוילויס וזבוחים במהרו ויומנו. אז היום ראינו שכנראה לא נקריב קורבנות עד שנזכה לביאת המשיח בקרוב ביומנו. אבל גם אם אנחנו לא מקריבים קורבנות, כל הוויסק בתורס אוילה כאילו הקרב אוילה, וויסק בתורס חטוס כאילו הקרב חטוס, וכאילו בונה בית המקדוש, ואיו להם למקדוש מעט בכל מקום אשר יבואו שמו. והרבה פעמים אנחנו עוסקים בדברי הגמור במגילת דף חופטס, בוטה כנסיוס ובוטה מדרושויס שבישראל, הלא הימה מקדשי מעט. והרבה פעמים הסברתי שהכוינים של מקדשי מעט הם עמלי התוירה, וכל בית יהודי הוא מקדש מעט, והכוינים הם דיירי הבית. אז הרבה פעמים הסברתי, עבודת המקדש מתרכזת מסביב לשלושה כלים, מזבח, מנוירו, שולחן. שלושת אלה כנגד תוירו, עבודו וגמלס חסודים. אבל במקדש היו גם לוויים. ומה עבודת הלוויים? ומה הפנימיות של עבודת הלוויים? ואיך זה קשור לבוטי ישראל? אז הלוויים היו שוירים ומשוירים. וליבי יואים עלי, כל בית יהודי צריך גם שוירים וגם משוירים. אז השוירים היו שומרי הפתחים, ומפשטס הכסובים בפשטס קוירח, משמע שהשוירים היו אחרים שזה לא ייכנס, שתומר לא ייכנס. כל בית יהודי צריך שוערים, צריך לשמור על הפתחים ועל השערים, מי נכנס ומי נשאר בחוץ, מה נכנס ומה נשאר בחוץ, אבל צריך גם משוררים. ולוויים במקדש היו משוררים בשעס קורבנות הקורבנות, ללמד חו, שצריך להקריב קורבנות ולעבוד את הקודש ברוך הוא בשמחו ובשירו ובזמרו. ותמיד אני אומר למחנכים וגם להורים, אנחנו צריכים לבנות חומות מסביב לבית שלנו, זה ברור כשמש. אבל עדיין לא נבנו מעולם חומות שמנעו מאלה שרצו לצאת מלצאת, ומאחרים שרצו לכנס, לכנס. אפשר לחפור מתחת לחומות, אפשר לדלג מעל חומות, והדרך היחידה לשמור על הבתים זה לא מספיק שיש שוערים, צריך גם משוערים. וצריך שהבית יהיה בית שמח ובית שמאל לשמחו, וכאשר הילדים שלנו יזכו לשמחת התורה ולשמחת המצווה ולחיים של שמחה ונחס ואושר, רק כך נצליח לשמור על הבתים שלנו. אז ירוצן שנזכה לבנות הרבה מקדשי מעט עם תורה, עבודה גמלס חסודים, עם שוירים ועם משוירים ועם שמחה ונחס, ונזכה תמיד לעבוד את הקדוש ברוך הוא בשמחה. וכאשר אנחנו מסיימים את חומש המויס ומתחילים תוירס כהנים, שיבונו בית המקדוש במהרו ויומנו, בשם חלקנו, בסוירו סכו, במהרו ויומנו, אמן. השבוע הבא שהוא מתחיל ב8:30 בעזר השם.